אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
העיתונאי יקי אדמקר, שלום.
שלום דוד.
תשמע, אני מדי פעם שומע אותך, מאזין לך. את העיתונאי נחשב בעיקר בקרב העיתונות היותר חרדית, נכון?
אני פחות אוהב את ההגדרה הזאת.
תקן אותי.
כי אני אגיד לך את האמת, אמנם מתחילת דרכי עשיתי בתקשורת החרדית, אבל היה
היום
חשוב...
היום אתה בוואלה.
היום אני בוואלה, ואני יש לי גם תוכנית ברדיו, בכל ברמה, ובפטריוטים בערוץ 14, וכל החיים, אחרי זה 3-4 שנים כשהתחלתי, היה לי מאוד מאוד חשוב לפרוץ את התקרה הזאת, שלמרות שאתה אדם חובש כיפה שחורה, ואתה נמנע על הציבור החרדי, שלא יתייגו אותי כעיתונאי שמתעסק אך ורק בדברים ובנושאים שהם רלוונטיים לציבור החרדי. נכון שבמובנים מסוימים אני מרגיש כשאני מדבר על חרדים שליחות הרבה יותר מאשר שאני מדבר על נושאים אחרים, אם זה נושאים פוליטיים אחרים, כי אני בא מהמקום הזה, ולכן אני חושב שבמובן מסוים הצלחתי לפרוץ את התקרה הזאת. יש עוד לאן להגיע, אבל אני חושב שזה לא רק על הסקטור החרדי.
למה אתה מתכוון להגיע לפה?
זה תלוי בך.
תשמע, אני אגיד לך מה אני אהבתי, לפחות במה שהזנתי. אתה מאוד נחרץ בדעות שלך. כנראה שמלאי מגוון הידיעות שלך לא רק מתרכז בעיתונות החרדית או במגזר החרדי, ועובדה שאתה עיתונאי של וואלה, שזה וחד מקום, ובאמת כל הכבוד.
א', תודה.
שאולי פרצת באמת את המסגרת החרדית בלבד, אבל כשאני התחלתי, לא כך הסכמת עם זה, אז אמרתי שאתה אחד העיתונאים המשפיעים ביותר בקרב החרדים. אני לא טעיתי.
א', אתה צודק, ותודה רבה. תראה, זה בעיקר עבודה קשה, והתמדה ונחישות רבה. אני זוכר את עצמי עוד מגיל 11-12, עומד מול המראה בבית, ועם האוזניות הישנות של פעם, שהיום עולות 10 שקלים בשוק, מחכה את עצמי, כביכול אני משדר ברדיו. אז עוד הייתי מאוהב בכל תחום המוזיקה, וכאלה, עד שהבנתי ש...
במוזיקה הכללית או החרדית?
החרדית בעיקר, החרדית, היהודית. שם הבנתי שבתקשורת אתה לא מתפרנס, אז זנחתי את זה בגיל יותר מאוחר. והייתי עושה כל מיני פינות ברדיו בצעירותי בתור נער, בחופשים. אני זוכר שהתוכנית רדיו הראשונה שערכתי הייתה בגיל 13, בחופש הגדול. העורך הקבוע של התוכנית יצא למילואים, ואמרו, חייבים לארגן עורך מהיום למחר. אמרו, טוב, יש פה איזשהו בחורצ'יק שמסתובב פה כבר איזה שבועיים, במסגרת החופש הגדול, בוא ניתן לו לערוך את התוכנית. התוכנית הייתה משודרת בין 4-6 אחר הצהריים. כבר ב-10 בבוקר הגעתי לתחנה והתחלתי לערוך את התוכנית ממש בחרדת קודש כזאת. וההתמדה הזאת בסופו של דבר השתלמה.
טוב, אז בואו רק
כיף גדול.
נציג אותך כאן למי שאולי לא מכיר אותך ולא כל כך מאזין לערוצים שבהם אתה משדר, אולי לא קורא וואלה, יש מישהו כזה? לא.
לא חושב.
טוב, אז אתה כתב לענייני החרדים באתר וואלה, אמרנו, אתה משדר בכל ברמה, חבר פאנל בפטריוטים, אתה בעצם באת מחסידות גור.
כן.
איך רואים את זה אצלכם?
תראה, קודם כל הגעתי ממשפחה שהיא משפחה מאוד ידועה ומוכרת בחסידות גור. סבא שלי היה מה שנקרא מקבל מקום של כבוד ויושב ליד האדמור בכל מיני אירועים חשובים ומשמעותיים בחסידות. אמא שלי התגרשה כשהייתי ילד בן 9, ואז היא עזבה את החסידות.
שזה לא כל כך נהוג.
אז זה לא היה כל כך נהוג, לא רק בתוך החסידות, אלא בכלל במגזר החרדי. אנחנו מדברים על תקופה שונה מהיום, כך 25 שנה אחורה, שזה היה מאוד מאוד משמעותי. והיא עזבה אז את החסידות, ועברנו לגור בלונדון איזושהי תקופה, ועשינו איזשהו שינוי. והיום אני מגדיר את עצמי חרדי, במובן החברתי, לכן כל העיסוק שלי הוא לא מאוד מוזר מהחברה שממנה אני מגיע, שהיא קצת יותר ליברלית ואופן מיינדד בכל מיני מובנים ותחומים. אני לא שולל למשל את האפשרות שהילד שלי, שני הבנים שלי כשהם יגיעו לגיל 18, ארבעה ילדים ברוך השם, כששני הילדים שלי יגיעו לגיל 18, הבנים, אם הם ירצו, והם לא ישבו וילמדו תורה, שילכו להתגייס לצבא, אני אצדיע להם, אני אתמוך בזה. אגב, צעד שאני עשיתי אותו אמנם באיחור, בתחילת המלחמה הנוכחית, ועד היום אני מכה על חטא שלא עשיתי אותו בגיל צעיר יותר. גם בגלל החברה שממנה באתי, וגם בגלל המסלול חיים שעברתי, ולא הייתה לי את התמיכה ואת העידוד של משפחה וכדומה. אז אני חושב שמקבלים את זה יחסית לשאלתך די בצורה סבירה, מכבדת ומכילה. אני אגיד לך גם עוד משפט אחד, הרבה מאוד מהמגזר החרדי, כשאני מגיע לצורך העניין לבית כנסת בשבת, בסופי שבוע, הם במובן מסוים הם מאוד מעריכים את העבודה שאני עושה, כי הם מרגישים שבנושאים, כשמדברים על חרדים, על גיוס,
אתה רואה את זה כשליחות.
אני שליח שלהם, ואני באמת גם רואה את זה כך.
יפה. טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה.
יאללה.
גיוס חרדים. אתה יודע שהנושא הזה מהדד כל יום, וזה נושא שמפלג את העם. אני לא יודע מה דעתך, לכן אני רוצה לשמוע אותה, אבל הנושא הזה באמת מפלג את העם.
כן.
ואין רעיון טלוויזיה, רדיו שאני עושה, והנושא הזה לא עולה. אז הקואליציה אומרת, נגיע להסכמות. האופוזיציה אומרת, איזה הסכמות? מה אתם מבלבלים במוח? אין הסכמות. עשה לי סדר.
תראה, קודם כל אני חושב שאחת הבעיות של הסוגיה הזאת, זה כשאמרת, בוא נדבר פוליטיקה, ואז מדברים על גיוס חרדים. אם היינו במצב, לפני 10-15 שנה, כשמתחילים לטפל בתפוח אדמה הלועט הזה, לא היינו מדברים על זה במונחים ובמשקפיים של פוליטיקה, אני חושב שהיינו במצב הרבה יותר טוב היום מבחינת גיוס החרדים, מבחינת היקף המתגייסים החרדים.
יש לך רק טעות אחת. פוליטיקה התחילו לדבר בתקופה של בן גוריון, כשהוא החליט מה שהוא החליט, על סדר מסוים של חרדים שלא התגייסו.
אני מסכים.
הפוליטיקה כבר הייתה אז.
הייתה אז, ואני שוב אומר, היה אפשר לשנות את זה מתישהו בדרך, אפשר לשנות את זה גם היום. ולא ישנו את זה.
איך, על מה ידברו האופוזיציה?
זה לא רק מה ידברו, זה ממה התפרנסו, וממה יחיו, ומה יהיה לחוקק בכנסת, ועל מה לריב וכו'. תראה, אני אגיד לך משהו. אני לא חושב שיש חוק כלשהו שאתה תחוקק בכנסת, גם אם תלך לשיטה הכי מחמירה של יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, שיעשה שינוי אמיתי בגיוס חרדים. שינוי אמיתי בגיוס חרדים לא יקרה באמצעות חוק נקודה. זה חייב להגיד. הדבר היחיד שאתה יכול לאפשר, וזה לדעתי לא מדברים עליו, זה שהמדינה תוביל לשינוי תרבותי אצל החרדים. לא בשביל לחנך אותם מחדש, אלא בשביל העובדה שחרדי ירגיש יותר שייכות למדינה. במובן מסוים.
אבל זה לדעתך צריך להיות בהסכמה.
חד משמעית.
אבל כן, אבל אין הסכמה. אתה יודע, הריינתי פעם את בוגי אלון, כמה פעמים, והוא אמר, אני חושב שצריך להגיע בהסכמה. היום הוא מדבר אחרת. אבל אני שואל איזה הסכמה כשמספר הבלתי מתגייסים עולה משנה לשנה ואין סנקציה על אף אחד, גם לא על אותם חרדים so called שבעצם תראו אותם בבני ברק או בירושלים על הברזלים, הם לא לומדים וגם לא בטוח שהם עובדים.
אז אחרי שאמרתי לגבי השינוי התרבותי שהמדינה צריכה להוביל אליו יחד עם החרדים, אני חושב שצריך להגיד את המובן מאליו. קודם כל, אני כבן אדם מאמין, חובש כיפה, שהגיע ממקום של תורה, מבית של תורה, מאמין שמי שיושב ולומד תורה באמת, מדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית, צריכה לאפשר לו את זה. צריכה לאפשר לו את זה. לא יכולה למנוע ממנו לשבת וללמוד תורה. כי לא פחות מזה שחייל נלחם בקרב, והוא שומר עלינו, גם בחור ישיבה שיושב ולומד תורה באמת, ואני בכוונה מדגיש פעם שנייה את המילה באמת, זה אומר, מתשע בבוקר, והתשע בערב, עם הפסקות באמצע כמובן, שעה פה, שעה שם, כמו שנהוג בעולם הישיבות, הוא יושב ולומד תורה, הוא מגן עלינו במדינה הזאת, ובכלל, לא פחות, אוקיי? לא פחות מאותו חייל בקרב. אני יודע שיש אנשים שמתקוממים לשמוע את זה, שלא מבינים את זה, שלא יכולים להבין את זה, אבל זאת האמונה שלי עכשיו. מעבר לזה, ופה אני מגיע לנקודה שאתה דיברת עליה. אני חושב שיש אחוז שהוא לא קטן. אני לא יודע ללמוד אותו במספרים, שמלא, אני שומע חקים באופוזיציה, שזורקים כל מיני נתונים פומפוזים כאלה, של 40%, 50%, 60%. יש נתון שאני לא יודע ללמוד אותו במספר. אבל הוא נתון לא קטן של חבר'ה שהם לא יושבים ולומדים. הם לא יושבים ולומדים. ואני חושב שפה צריכה להיות אחריות גם של ההנהגה הפוליטית וגם של ההנהגה הרוחנית החרדית, ואני אומר את זה פנימה לתוך הציבור שלי. להסכים שהחברה האלה ילכו לצבא. אי אפשר אחרת.
כמה יש כאלה לדעתך? ערכה?
אני לא יודע, אבל אני חושב, לא יודע לימוד את זה במספרים, אבל אני חושב שמספיק כדי קצת להרגיע את הלהבות שיש בין חלקי האוכלוסייה בציבור הישראלי, ולהראות שהנה יש גם חרדים שמתגייסים. אבל אני אגיד לך משהו, הפוליטיקאים שעושים מהסוגיה הזאת פוליטיקה,
הם לא רוצים שהסוגיה תיפטר.
הם לא רוצים את החרדים בצבא.
אמר לי פה בשידור משה רות, חבר הכנסת משה רות, אומר לי דבר שדי טלטל אותי, הוא אמר לי, גם החילונים וגם החרדים עושים מזה פוליטיקה. הפרשה הזאת לא תסתיים עד ששניהם יפסיקו לעשות מזה עניין פוליטי. אתה מבין איזה דברים, הייתי אומר, נוקבים, אומר מישהו ששייך לקהילה החרדית, והוא אומר שעזוב, החילונים עושים פוליטיקה. אבל כשהוא מפנה את הטענה הזאת כלפי החרדים, זה לא עניין של מה בכך.
באיזה מובן עושים מזה פוליטיקה? בואו נתחיל שנייה מהחרדים, למה הוא מתכוון?
הוא מתכוון לזה שבאמת חלק גדול מאנשים שלא לומדים תורה צריכים להתגייס, אבל החרדים, חברי הכנסת החרדים אליהם הוא כיוון, בעצם אומרים דבר נורא פשוט, נוח לי כל הבלגן הזה.
ולכן אני אמרתי
וזאת פוליטיקה.
ולכן אני אמרתי שכשהאומץ שנדרש כאן על מנת לעשות שינוי, ונדרש גם אומץ, הוא גם נדרש לא רק מהצד החילוני באוכלוסייה הישראלית, הוא נדרש גם מהאוכלוסייה החרדית ומההנהגה שלה. אבל בשביל זה צריך שיקרו כל מיני דברים בדרך. ואני אומר לך שוב פעם, אני חושב שהרבה מאוד מהחילונים שלקחו את הנושא הזה כדגל, שהם נושאים אותו כל חייהם, הם לא רוצים את החרדים בצבא. אתה יודע מה ההוכחה הכי גדולה שלי? ההוכחה הכי גדולה שלי היא שני דברים. הראשונה היא, זה הציונות הדתית, שמתגייסת בהמוניה, והיא אחת האוכלוסיות שבהתאם לגודלה באוכלוסייה, היא שילמה את המחיר הכי כבד במלחמה הזאת.
מדויק.
ולא נותנים להם מה שנקרא, יש להם תקרת זכוכית בצבא, וכמה מהם תראה בחופשי כיפות סרוגות במתכל וכו'. ומעבר לזה, כמה אתה שומע על סיפורים, שמענו בשנים האחרונות על ענייני שירת נשים ודברים שלא מכבדים את אורח חייהם, למרות שהם באים לצבא, זה דבר אחד. והדבר השני הוא, שאני לא חושב שכאילו היש עתידניקים והליברמנים והגנצים הם רוצים שהסוגיה הזאת תיפטר. תגיד, לך יש ספק, אתה הרי מכיר את הפוליטיקה שנים ארוכות. אם מחר בא גולדקנופ או דרי לאחד כמו יאיר לפיד, גדול הציניקנים בפוליטיקה הישראלית בעיניי, כן? לא רק בנושא הזה, בהרבה מאוד נושאים אחרים. ואומר, הנה, אנחנו ממנים אותך ומכתירים אותך לראש ממשלה. הוא נוהג אחרת ממה שנתניהו נהג בעשור האחרון בנושאים האלה, בנושא הזה ובנושאים אחרים שקשורים בחרדים. אל תענה לי, אתה יודע את התשובה.
כמו כל יהודי טוב, מה הוא עושה? כששואלים אותו, עונה בשאלה. אז אני אשאל אותך, ולמה כל חברי הכנסת המכובדים, שעם חלקם אני מאוד מיודד, לא אומרים, אוקיי, נזרום איתכם, נלך איתכם. בוא נוציא את העוקץ מכל מי שהזכרת מהאופוזיציה, ואנחנו היום יודעים שיש, ויש מספרים מדויקים, אני לא יודע אותם, אתה אולי לא יודע אותם, החכים החרדים יודעים בדיוק. יש לכם סקרים, אתם יודעים איזה ישיבה היא אמיתית ואיזה היא כאילו ישיבה, לאיזה מקום הולכים אלה שלא לומדים, יושבים על הברזלים. בואו ניקח את החברה האלה שאתה אמרת שאפשר לגייס אותם, וגם חברי כנסת החרדים, אני לא יודע אם זה מה שפתיים, אומרים את אותו דבר. אנחנו היום נותנים לכם 3,000, 2,000, 4,000, שאנחנו יודעים שהם לא מתגייסים. למה לא עושים את זה?
קודם כל החוק...
תוציאו את העוקץ.
קודם כל...
עזוב את החוק.
לא, אבל דוד, זה בדיוק הרעיון. החוק שמוצא היום בכנסת מדבר על נתוני גיוס שמעולם לא דיברו עליהם בשנים האחרונות. 4,800 בשנה הראשונה. אני לא יודע אם יעמדו בזה, אבל זה חוק שחברי הכנסת החרדים יצטרכו לתמוך בו. הם חלק מהקואליציה. אף אחד לא מדבר על פחות מזה. שנה שנייה...
בינתיים מאמין בפירוק הממשלה, אני שומע את גפני, מה הוא אומר?
בסדר, גפני הוא קצת מביע תסכול והכל בסדר. בסוף הממשלה הזאת חשובה לו יותר מאשר מכל אחד אחר.
מעניין מאוד מה שאתה אומר.
כן, כי אני קצת מכיר את גפני, מה שנקרא, בהתבטאויות החיצוניות שלו, ומה שהוא אומר גם בחדר הסגור. יש קצת קונפליקט, וכאן אני גולש, לא קונפליקט, יש קצת בעיה לפוליטיקה החרדית, לפוליטיקאים החרדים, וכאן אני מגיע איתך לנושא אחר. אני לא חושב שיש מקום להניח שהחרדים היום הם לשון מוזניים בפוליטיקה הישראלית כמו שהם היו בעבר, ובעבר הלא רחוק. אני חושב שהיום לש"ס וליהדות התורה אין כמעט את היכולת ללכת עם השמאל, או אפילו עם המרכז. נוצר מצב...
אז האיומים זה סתם איומי סרק.
נכון. ולכן אתה נמצא בסיטואציה, שאם היית שואל אותי לפני 5 שנים אפילו, אם לחרדים במשך תקופה של כמעט 2 אין חוק שמסדיר את המעמד של לומדי תורה במדינת ישראל, והם לא מקבלים תקציבים עליהם, ואין להם סבסוד מעונות, האם הם שורדים בממשלה 2 בלי מצב
לא
כזה?
לא, אנחנו מכירים.
הייתי אומר לך, באותו הרגע אין מצב
אבל
כזה.
אבל זה קרה. להזכיר לך, החרדים לא
עכשיו?
היו... כן. אבל לא, אבל להזכיר לך, החרדים תקופה מסוימת לא היו בתוך הממשלה, הם התייבשו. אתה זוכר?
לא, אבל זה משהו אחר. שם הם היו באופוזיציה, אני שואל שאלה אחרת. אם הם חלק מהממשלה, ויש מצב לפני 5-7 שנים כמו היום, הם לא מפרקים את הממשלה באותו רגע, הם מפרקים את הממשלה כי הם היו לשון מוזניים, ולו אפילו ברמת האיום. היום אפילו גם ברמת האיום, הם לא לשון מוזניים. ואני אסביר לך גם למה אני חושב שהוא הגורם המשמעותי לדבר הזה, מסיבה מאוד, 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 מאוד פשוטה. נוצר מצב שהגוש הזה שעומד בראשו נתניהו, הוא גוש שהוא לא רק עניין פוליטי. יכול להיות שנתניהו עשה את זה בתחכום רב מבחינתו, לנצל את המצב, אבל יש בסוף משהו שמאחד את כל המפלגות האלה, ובעיקר את הציבור של הבוחרים. לא לחינם ההגדרה של הגוש הזה הוא גוש אמוני. אני חושב שבסוף הציבור שם הוא ציבור ימין, מסורתי, דתי, חרדי, שהמשותף לכולם זה אוהבי יהדות, אוהבי דת, אוהבי מסורת, מה שלא הייתי אומר בצורה נחרצת ואולי לא בכלל על הגוש שמנגד.
לפניך התראיין אצלנו חבר כנסת יוראי להב. טוב, הוא שייך לקהילה. והוא סיפר שחרדים מהקהילה הלהט"בית לא יכולים להתקשר מהטלפונים הכשרים בהתאם לרצונו של שר התקשורת לעצור את הטלפונים הכשרים.
איזה חרדים יש בקהילה הלהט"בית? אני לא מכיר חרדים בקהילה הלהט"בית.
מה, אין?
אני לא מכיר.
לא, זה שאתה לא מכיר, זה בסדר.
אתה מכיר?
אני לא שייך, אני לא צד בעניין, אני לא יודע, אבל...
אני לא מכיר חרדים בקהילה הלהט"בית.
יש.
אוקיי. ברגע אתה מחדש לי משהו עכשיו.
אז כן, יש.
הם חבר'ה שכנראה בארון. לא יצאו מהארון.
ברור שרובם בארון, אבל הם עדיין בקהילה הלהט"בית. הם מגיעים למפגשים...
מה מגדיר אותם בקהילה הלהט"בית?
שהם הומוסקסואלים.
תראה, אני אגיד לך משהו. יש לפעמים איזושהי נטייה לחברי כנסת להתעסק בדברים שהם רלוונטיים אולי לחצי אחוז, אפילו לא חצי אחוז באוכלוסייה הישראלית. מה אני מתכוון לומר? כאילו הסיפור הזה עכשיו שאתה אומר לי טלפונים כשרים ומוקדי חירום, לכמה רלוונטי? לכמה אנשים זה רלוונטי
אפילו,
במדינת ישראל?
אפילו, תראה, אני לא עשיתי סקרים ומחקרים, אבל מתוך מחקרים שפורסמו...
סליחה שאני קוטע אותך, סליחה. חרדי שהוא בקהילה הלהט"בית, אני בטוח שאין לו שום בעיה ללכת לקנות טלפון שהוא גם לא קשר.
הבנתי. תראה, יכול להיות, אני לא עד כדי כך מבין גדול, אבל היות ומדברים על בין 7-10% אנשים שבעצם הם הומוסקסואלים בקהילה הכללית, אני חושב שאתה לא יכול להוציא מכלל ספק שאותו מספר גם שייך לקהילה חרדית.
אני לא מאמין. אני לא מאמין, כי בסופו של דבר...
מה זאת אומרת?
אני לא מאמין, כי בסופו של דבר יש גם איזשהו אלמנט ומשהו שהוא רלוונטי בכל מה שקשור לחינוך. ואם אתה בא מבית, אוקיי, שחינך אותך שהתורה אוסרת את זה, שההלכה אוסרת את זה וכולי, אז אני לא מאמין שהאחוז תוהם למישהו שהתחנך אחרת ולא קיבל דגש על הסיפור הזה.
אז תראה, אני זורם איתך, אני לא מסכים איתך, אבל אני זורם okay. איתך. אז לא, 10%, 3%. אלה חוששים מאוד להתגלות, אבל אלו הם אותם אנשים שהם מרגישים מודרים בחברה מסורתית, חרדית.
קהילה יש לה את הגדרים שלה. וזה לא בהכרח רק קהילה דתית, חרדית, או שומרת מסורת, או שומרת תורה ומצוות. קהילה כקהילה, מכתיבה לחבריה את הכללים שבמסגרתה אתה יכול לחיות בתוך הקהילה.
הוא רוצה לחיות בתוך הקהילה, אבל עדיין יש לו נטיות.
אבל, אבל, אבל קהילה חרדית זה לא רק הקהילה מכתיבה. בסוף כשאתה חרדי, אתה לא חרדי רק על פי קודים חברתיים. אתה חרדי על פי קודים של תורה, על פי קודים של הלכה, על פי קודים של אנשים ששומרי תורה ומצוות. ואתה לא יכול לבוא בטענות.
אני לא בטענות,
לא, אני לא מדבר עליך באופן ספציפי, כן? אבל אני אומר, האנשים שמעלים את הסיטואציה, הם לא יכולים לבוא בטענות כלפי מישהו שגדל בצורה מסוימת, התחנך בצורה מסוימת, למה הוא לא מקבל מישהו שהולך נגדו, או נגד מה שגדל בתורה, בהלכה וכו'.
לא זאת השאלה.
אבל אני אגיד לך משהו, אני חושב שזה כל כך מינורי, אוקיי? גם מבחינת האחוז בתוך החברה החרדית של, של, אתה אומר שזה קיים, אני לא מכיר אפילו שזה קיים.
סקרים, אוקיי?
אני,
חושב
שזה
אני
כל
לא,
כך, כל כך
לא עשיתי סקר.
לא,
כן,
זה
אבל
לא
עכשיו כל אדם,
הנושא להתעסק בו.
כל
כאילו.
אדם הוא עולם ומלואו.
זה ללא ספק.
ואתה יודע,
אדם הוא אדם, זה
שאנשים
נכון.
התראינו בטלוויזיה, היו כמה וכמה כתבות, על הקהילה הלהט"בית, במקרה בערוץ 12, אחת בבעיה לפני, לא יודע, שנה אולי, וזה נצרב בי הכאב הגדול שהם נאלצים לעזוב את הבית שלהם, את האמונה שלהם, כי הם מוחרמים ומנודים בגלל הנטיות שלהם.
אתה חושב שהחברה החילונית לצורך העניין מושלמת בהקשר הזה?
ממש לא.
אז אני
ממש
אומר...
ממש לא.
אז אני אומר...
אבל מה זה? מה,
לא,
מה,
אני,
למה,
אני,
למה, לא... למה לעשות האנלוגיה?
א', אני לא מתקן עוול בעוול, בסדר? אני כאילו לא יודע אם אני מגדיר את זה
אתה
עוול.
לא
אבל
מתקן
אני אומר,
עוול
אני
בעוול,
לא...
כי זה לא... זה...
אבל אני שוב, אני כל כך לא מכיר את ההיקף של התופעה הזאת, מבחינת הנתונים והאחוזים, כך שאני לא, אני לא באמת יודע להגיד לך עכשיו... מה כמה למה? אני אגיד לך משהו, עליי באופן אישי. אני חושב, גם לאור מה שעברתי בחיים שלי, שבסוף אבא צריך להיות אבא, ואמא צריכה להיות אמא, והורים צריכים להיות הורים, ולא משנה מה. אבל פה אני מדבר שנייה על החק המשפחתי, התא המשפחתי ברמה הפרטית. ברמה הקהילתית אני כבר מבין אנשים שאולי קצת מתנהלים בצורה אחרת, כי מכתיבים להם, או כי יש קודים קודים, חברתיים שמכתיבים להם איך להתנהל.
מי מכתיב להם? הם חושבים כך.
לצורך העניין, גם הם חושבים כך, כי הם מאמינים בזה. תורה, הלכה וכו'.
לא, אני מדבר על הצד השני.
אבל לא, אז אני אומר, ההורים לפעמים לא יכולים לקבל ילד בסיטואציה כזאת אצלם בבית, כי יש לצורך העניין עוד שישה, שבעה ילדים בבית, והם חוששים על החינוך שלהם.
אז הם מגרשים
אותו לרחוב. לכן אני אמרתי, והקדמתי ואמרתי, אבא צריך להיות אבא, ואמא צריכה להיות אמא. זה העובדה שאתה אומר לילד, אוקיי, תכבד את שער ילדי הבית וכולי, אתה לא חייב לזרוק אותו לרחוב. אני לא אומר תזרוק אותו לרחוב, אבל הורים צריכים להישאר הורים, וזה אני מדבר פה שנייה ברמה הפרטית ובתא המשפחתי, וזה נכון אגב לגבי משפחות שמתנהגות באותה מידה לילדים שלהם אחרי שהוא מתגייס לצבא, במגזר החרדי. שלשמחתי זה כבר הולך ודוח יותר ויותר.
אני מסכים. העיתונאי יקי אדמקר, אני רוצה להודות לך.
תודה רבה דוד.
נעמת לנו.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.